אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
עולם האגדות משמש עבור כולנו מקום לברוח אליו. זה קסמה אפילו של המילה אגדה, אלא שכוחן של אגדות שיש להן קשר למציאות בעיקר של פנים הנפש. לכן הן רלוונטיות גם אחרי מאות שנים. אולה טימר קרבצ'נקו, אומנית ומתמודדת נפש, שמתמודדת בנוסף במשך שנים רבות עם מציאות חיצונית מייסרת ומתנכלת, מצאה את עצמה בליבה של פרשה טרגית, פרשת רצח הנערת העיר רדה זיכרונה לברכה, והפכה בעיני ההמון למחשפה, למפלצת, הלא עוול בחפה, ללא קשר וגם ללא אשמה לפי קביעת הפרקליטות. המציאות היומיומית הזאת מצאה לה ביטוי באמצעים אומנותיים עוצרי נשימה ביופיים, ציורים, רישומים, איורים וספר שירי אור בקרוב. ספר אגדות שאולה כתבה ואירה בעצמה, ושם, בספר הזה, שמה את ליבה, את נבחי נשמתה, והצליחה לדבר את עצמה דרך הסיפור והציור. בחלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים, אנחנו ממשיכים היום את שיחת הנפש הזאת עם אולה קרבצ'נקו, אל מה שעומד מאחורי הדימוי, מאחורי התיוג, אל האישה האמיתית, האומנית, הציירת, הכותבת, מאחורי השם. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שוב שלום לך אולה. אז איך נולד הספר הזה? את אומנם ציירת כמעט מרגע היוולדך,
כן.
אבל אמרת לי שהמילים היו קודם, כן. וגם האגדות.
גם מבחינתי המילים והסיפור הם הרבה יותר חשובים מהאיורים. האיורים כאילו הם חשובים, והם עומדים בפני עצמם, אבל הם, הסיפור מבחינתי הוא יותר משמעותי. הדמויות ומה שקורה להם, הם הרבה יותר משמעותיים. כאילו, הציורים רק באים ועוזרים לראות את זה.
אבל אמרת שבכלל היו לך מילים, היו לפני.
נכון.
לפני שהתחלת לצייר כשהיית מאוד קטנה, mm-hmm. אבל אמרת לי שהמילים הגיעו קודם.
גדלנו על אגדות. ואימא שלי בעלת פנטזיה ענקית. והייתה כותבת לנו אגדות. הייתה כותבת לנו סיפורים. והייתה מקריאה לנו, מאז שאנחנו ממש קטנות. זה משהו שהוא באמת טבוע בתוכי, אז כאילו זה לא סתם התחלתי לכתוב אגדות, כאילו אני גם מנסה לכתוב סיפורים יותר בוגרים וזה, אבל אני תמיד נמשכת למקום של הסיפורי ילדים.
אז אמא הייתה מספרת ואת היית מציירת את זה בעצם, נכון?
תשמעי, כילדה הייתי מציירת כל דבר, כאילו הייתי מנסה לצייר בטח את הסיפורים שלי, את הסיפורים של אמא, גם אמא הייתה אגב מאיירת לנו את הציפורים, יש לה ממש ספר אגדות שהיא כתבה לנו, ספר מקסים, אני באמת היום חדש, ממש מחברת משבצות, פשוטה כזאת, שאת פותחת אותה ואת רואה איורים בעת צבעוני, כנראה זה מה שהיה לה באותה תקופה, הסיפורים פשוט מרהיבים שהיא כתבה ביד והיא נראה אותם, והספר הזה ליווה אותנו רוב הילדות.
ובכל זאת לא כתבת, אלא ציירת, ואת ספר האגדות הזה בעצם התחלת לכתוב,
כן.
ולצייר בתקופה מאוד מאוד קשה בעבורך.
כן, אז זהו, שהתחלתי קודם לכתוב אותו. גם הסיפורים בהתחלה, כשהתחלתי לכתוב, הדבר ראשון, לא ידעתי איזה שפה הזאת, לא ידעתי כאילו איזה שפה היו הסיפורים, מה העלילה שלהם, תדעת, רק התחלתי לבנות אותם. באמת לקח לי, כתבתי אותם במשך איזה שנתיים, כאילו עבדתי עליהם. וזה גם היו תהליכים כמובן, בהתחלה היה להם צורה אחרת לגמרי. הם היו הרבה יותר בוגרים. הדימויים היו הרבה יותר קשים, כי זה יותר מתכתב לחוויות הקשות שאני עברתי אז. ולאט לאט כאילו התחלתי באמת להעביר אותם לשפת ילדים יותר, שגיליתי שזה לא קל בכלל, יותר קל לכתוב למבוגרים מאשר...
מאוד קשה לכתוב לילדים.
כן, כן, מאוד קשה.
והבנתי שאת מדברת על שנתיים שבתהליך כתבת... ולא אהבת את מה שכתבת,
כן.
כי...
כי זה, לא יודעת, זה לא התאים. בהתחלה הסגנון, עשיתי איזשהו סגנון לירי כזה, שירי, זה פשוט לא אהבתי. אני סבלתי לקרוא אותם. באמת, אני קודם כתבתי אותם. היה כבר איזושהי מסגרת לסיפורים. אגב, יש סיפור שלא נכנס לספר. יש סיפור שלם שכתבתי אותו, לא ערכתי אותו, אבל כתבתי אותו ואיירתי את כולו, והוא לא נכנס לספר.
למה?
כי הוא היה ארוך מדי ומורכב מדי, והחלטנו ששלושה סיפורים זה מספיק. ושואם.
שואם סמית, כן.
שואם סמית, אוי, היא מוכשרת, היא כזאת.
כן. והיו שלבים שנתקעת עם הכתיבה?
בוודאי. היו שלבים, למשל, בשתי החיות. אני זוכרת את הרגע הזה שנתקעתי, שיש איזה סיפור כזה, שזה שתי החיות. לילית בת הירח, ושמשית היא בת השמש. והם חיות בבית קטן, ויש ליד הבית יער עם מלך השדים, שהוא מאוד מאוד רשע ומגעיל, והוא חוטף את שמשית. ואז לילית חוזרת מהשמיים, והיא מגלה שאחותה לא נמצאת, והיא נכנסת ליער לחפש אותה. את שואלת רוחות, זה כאילו עלילה, אני לא אכנס, אבל היא מחפשת ליער לצאת אותה, ושם נתקעתי, אמרתי, איך אני מקדמת אותה, איך היא מוצאת אותה בעצם? וכאילו הנחתי את הסיפור הזה בצד, לא ידעתי איך להמשיך. ואז יום אחד פשוט כזה, צץ לי הכביש. כאילו, אותו הכביש שאני מתכתבת איתו בסיפור המסגרת, ופתאום לפתע הוא כזה צץ לי מהשיחים, בתוך המוח שלי, והתחיל לדבר עם לילית, ופתאום לפתע הסיפור התחיל לזרום בצורה שאני לא האמנתי שהוא יכול, כאילו, פשוט התחיל באמת לכתוב את עצמו. והייתה שם תקיעה נוספת כשלילית נתקעת במעבה האדמה, במבוך של מלך השדים, שהיא מנסה למצוא את שמשית, ובאמת לא ידעתי איך להוציא אותה מהמבוך הזה. לא ידעתי איך היא תמצא אותה. ואז כאילו כתבתי שהיא בוכה. ותוך כדי כך שהיא בוכה, נזכרתי שהיא בת הכוכבים. ואימא שלי סיפרה לי, ואחר כך כמובן גם למדתי את זה בעצמי, אבל היא סיפרה לי שהעולם הזה, וגם אנחנו, זה בנוי מכוכבים, מפלנטות וכוכבים, שהתפוצצו בסופרנובה והתפזרו ביקום, והם בנו את כל מה שמסביבנו היום, את כל המינרלים, את כל העולם שלנו. אנחנו בעצם עשויים מכוכבים. ונזכרתי בזה. ואז אמרתי, הכוכבים שבאדמה, הם יאירו והם יזכרו שהם היו פה כוכבים, והם יאירו את המערה ואת המבוך הזה באור, וזה כאילו פשוט היה אחד פלוס אחד, שבאמת... לא רק פתר לי את הסוף של הסיפור, אלא נתן לו איזושהי משמעות אחרת, כי שמימית היא, זה באמת גם חלק מהסיפור שלי, שזה, אני לא רוצה לספר, אבל כאילו היא נכנסת לתוך חלום, והיא בעצם מחושפת, והיא שוכחת את עצמה, היא שוכחת את החיים שלה, את השם שלה, מי היא בכלל, והיא עבודה.
וזו תחושה שאת מכירה.
בוודאי. זאת אני, כאילו, שמימית עוברת, סליחה, שמשית עוברת את המסלול שלי בעצם. היא מחושפת, היא עיוורת, היא לא מכירה את עצמה, היא עבודה, ואז מגיעה האחות ומאירה באור גדול, גם בלי כוונה, פשוט הכוכבים הרסיסים מתחילים לשיר.
הם שתיהן הולכות לאיבוד באיזשהו
כן,
מקום.
כן, הם שניהם הולכות לאיבוד, ובאמת ככה היא מתעוררת באיזשהו... תשמעי, הסוף הוא פנטסטי, אני יכולה להגיד. כמו הסוף של אנו, הוא פנטסטי. כן. הוא... יש באמת איזושהי נקודה שזה מתחיל להיות פנטזיה, כי אני הצלתי את עצמי בסופו של דבר. לא היה איזשהו משהו חיצוני כן. כל כך גדול שבא ושלף אותי. היה תהליכים, אבל בסופו של דבר באמת שלפתי את עצמי מהחלום הזה והתעוררתי והתחלתי לברוח. התחלתי ממש לברוח ולצאת החוצה.
מאחורש רע.
כן.
כן. הסיפור הראשון, אנה וממלכת הכוכבים, הוא סיפור אגדה כמעט קלאסי. נסוכה עליו הגמומיות כמעט עד לסיומו. הוא הזכיר לי לא מעט את בת הים הקטנה של אנדרסן. בכלל נדמה לי שהסיפורים שלך הם יותר אנדרסן מהאחים גרים. ואנה שלך, כמו בת הים הקטנה, בעצם מוותרת על אוצרותיה, על כישוריה, על השירים ועל הדמעות ועל האור, רק שלא למען אהבה או איזה נסיך.
זה נלקח ממנה, זה נלקח ממנה, היא חסרת אונים, פשוט העולם לוקח ממנה ולוקח ולוקח, ולא רואה אותה בכלל, הוא לא קולט שהוא ילדה, לא קולט שהיא, כאילו, חושבים שזה שהוא ייצור, הם פשוט משתלטים ולוקחים, כל אחד מהגחמה שלו. כן.
זהו, שבת הים הקטנה נותנת, כי היא רוצה לזכות באהבה של הנסיך.
כן, ואנה, כל מה שהיא רוצה זה לחזור הביתה, לחזור לתום, לחזור לביטחון שלה.
אנה עושה את זה מתוך אילוץ בהתחלה, אבל אחר כך מתוך נדיבות.
כן, אז פה משתנה באמת הסיפור.
והוויתור הזה, שאצל אנדרסן הוא נורא, הוא מזעזע, גם כאן יש בו משהו מאוד מאוד עצוב, ואמרת לי, ואת אומרת ש... הסיפור הזה של אנה הוא בעצם סיפור עלייך. אז על מה את ויתרת שהיית צריכה להביע אותו בסיפור וביורים?
מתכוונת לנקודה הזאת שאנה בעצם כבר אין לה דבר. היא כבר לא בטוחה מי בכלל, והיא מגיעה באמת למטרה, למה חטפו אותה, בשביל לרפא את המלכה. ופה זה רגע באמת מאוד משמעותי. היא מחליטה לרפא את המלכה. וזה הוויתור הכי גדול. זה הוויתור על הקנייה. גם אצלי, כאילו, תמיד יש את הבחירה, את לא רוצה להגיד, אבל כאילו, את יודעת, התאבדות למשל. אני לא רוצה אולי להגיד את זה, אבל יש תמיד את האפשרות להיכנה, תמיד את האפשרות לא לעשות את המאמץ. והרי כשאנה מרפאת את המלכה, זה סוג של המלכה הזו היא, זה גם היא, זה כאילו המחלה והכאב, ואז זה כאילו היא מקריבה משהו מעצמה כדי לתת איזושהי בריאות, איזשהו סיכוי לריפוי, וזה צעד מאוד מאוד קשה, כי עם סך חוויות כזה של כאב, של זיכרונות כאבים, מאוד מאוד קשה להחליט, להתחיל תהליך של בכל זאת לרצות לחיות בעולם הזה. בכל זאת לעשות צעדים לא קלים בכלל, כדי לסלוח, כדי לנסות לסלוח לעצמי קודם. תהליכים נפשיים מאוד לא קלים, להתגבר על טראומות קשות. וההחלטה הזאת של לחיות, שלנסות בכל זאת זה אולי הדבר הכי קשה. כי...
זה לוותר על מה?
זה לוותר על הוויתור, זה לוותר על המנוחה. כי כשאת מוותרת, את רשאית לשקוע, את רשאית לשקוע בתוך הרחמים העצמיים שלך עד הסוף, ולשקוע בכאב ופשוט לוותר, כן? ללכת לישון או למות. היה לי זה... את יודעת, היה לי בתקופה הזאת של הקורונה, כשהייתי בבית הזה, אני טבלתי, והיה לי מאוד קשה. והיה לי איזה קטע שאני, ממנו אני למדתי משהו. שכבתי על הרצפה, ואני רציתי למות. פשוט אמרתי, אני הולכת למות עכשיו, אני הולכת להתאבד עכשיו. שכבתי על הרצפה, ואמרתי, אני בשביל להתאבד, אני צריכה להקים את עצמי. כאילו, היה לי מאוד קשה, היה לי כאלה. אמרתי, בשביל להתאבד, אני צריכה להקים את עצמי ולעשות את זה. אני שכבת על הרצפה, ואני אומרת, אוקיי, אני אקים את עצמי. רק עוד דקה להרגיש את הרצפה. רק עוד כמה נשימות להרגיש את האוויר סביבי, לפני שאני נפרדת מהעולם הזה. עוד כמה רגעים להרגיש, אולי, ואז זה הפך להיות, אולי לפני שאני אתאבד, אני גם אשתה קפה. ואז אני אתרוממת, ואני הולכת להכין את עצמי לקפה, ואז אני שותה קפה, ואז אני אומרת, אולי לפני שאני אתאבד, אני אלך לטיול קטן עם אמא. ואז ככה זה הפך להיות. שכל פעם שאני חושבת, אני מרגישה את הכאב הזה, את יודעת שלפעמים המשקל של החיים הם לוחצים, אני מרגישה שהם לוחץ אותי למרמה של אבק, וממש קשה לי אפילו להרים את עצמי מהרצפה. אני כאילו נזכרת ברגע הזה, ואני אומרת, תמיד אפשר למות אחר כך, כי אני רוצה לחיות עוד קצת. ובשביל לחיות עוד קצת, אני רוצה גם לחיות קצת יותר טוב. ואז זה הרגע הזה שבו אני מחליטה שאני הולכת קדימה, ואני שמה את ידיי הקטנות על המלכה, ואני נותנת את עצמי ואת אחרונות הכוחות שלי כדי לתת סיכוי, מתוך חמלה, לא מתוך אילוץ, מתוך בחירה. וזה באמת מה שאנה עושה. זה הבחירה הכי קשה. כי זה נורא קל לוותר. מאוד קל לוותר. אני מוותר את זה, אני פשוט לא סובלת יותר. וההחלטה של להמשיך לחיות, זה גם החלטה להמשיך לחיות עם הסבל הזה, וללמוד להתמודד איתו. זה הסיפור.
בסופו של הסיפור הזה, מותר לספר?
כן.
אנה מצליחה לרפא את המלכה החולה, להבריא את הממלכה כולה, ולחזור הביתה ולקבל בחזרה את מה שהיא איבדה.
כן.
אבל זה סיום שביקשו ממך לשנות.
כן.
הסיום המקורי שאת כתבת היה אחר.
הסיום המקורי שלו הרבה יותר טרגי. אבל נכון, נכון. ביקשו ממני לשנות בשביל הילדים. בשביל לא לגרום למפח נפש. לא להפגיש עם המציאות בצורה כל כך אמיתית.
שזאת סוגיה שנתונה להרבה מאוד ויכוחים.
כן, גם בתוך עצמי.
האם ילדים לא יכולים לשאת באמת את הרוע ואת הקושי ואת העצב?
יכולים, ואני חושבת שזה גם חשוב.
אולי גם אוהבים.
יכולים, כן, אני חושבת, אני גם גדלתי על הגדות של אנדרסון, גם על בת הים, אני מכירה את הדמעות שלי שהזלתי כשהיא מתה, ואני מכירה את החיבור המיידי שלי לעולמה, לתוך העולם הזה שרק לימד אותי יותר ופתח אותי מבחינה רגשית יותר, הרחיב לי את העולם שלי בעצם.
בעצם דיסני המתיק את כל האגדות.
הוא השטיח, השטיח. הסוף הטוב, הסוף הטוב תמיד הוא אשליה. אין סוף טוב. גם לי אין סוף טוב. אני אגיד לך, לא משנה אפילו אם אני אצליח להבריא ולהיות אדם, זה גם לא ממש סוף טוב. כי בוא נגיד, אנה, בסיפור הראשון, כפי שכתבתי אותו, היא מחליטה להבריא את המלכה, והיא לוקחת את מקומה. היא לוקחת את מקומה, המלכה מבריאה, כמה הממלכה מבריאה יחד עם המלכה. המלך כולם מבריאים, אבל אנה נופלת לתרדמת. היא לוקחת את המחלה של המלכה עליה, ויש פה מין המציאות. כי הילדה הזאת, אנה, היא מגיעה מעולם שהוא תום. היא מגיעה מהתינוקות, מהינקות. יש שם אפילו שיר שאני קוראת אותו עוד פעם, ואני מבינה שהיא שרה על הקשר האימהי הקרוב בין התינוק, נכון? יש שם איזה שיר, כל חיי רצתי על גבעות, עגולות ורקות כמו משי, ואז אני מגלה שזה בעצם המקום הזה, שאתה תינוק, לפני שאתה פוגש בעולם, לפני שאתה פוגש בכאב, אתה נמצא במקום רך שהוא אחד עם העולם, שהוא כולו ממלכת הכוכבים.
כן.
ובסיפור המקורי, אנה חוזרת לממלכת הכוכבים, רק היא עוזבת את הגוף שלה, והיא נראית שם רק כזיכרון בתוך העולם הזה. וזאת המציאות, כי כשאנחנו עוברים את המסלול ומתבגרים, ואת יודעת, מתבגרים תוך כדי שאת לומדת דרך חוויות קלות וטובות, וגם מאוד מאוד קשות, ככה את מצליחה להעמיק ולהיות אדם יותר מבין ומכיל ומעמיק, זה כי את יודעת, החוויות הן מעמיקות את האדם, אבל הילד אף פעם, את אף פעם לא חוזרת אחורה, אי אפשר להחזיר אחורה, אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחורה, את לעולם לא תוכלי להיות היצור התמים האחד עם העולם, כמעט אני מאמינה, אני חושבת שלא.
אי אפשר לתקן.
אי אפשר לתקן, אי אפשר, אנה לא יכולה לחזור לעולם שלה ולהיות היא. כי היא כבר שונה.
כן, היא כבר שונה.
ויש גם משהו בסוף הזה שהיא לוקחת את מקום המלכה, שזה בעצם הילדה, היא נשארת אי שם, אבל כמה האישה הבוגרת, כאילו משהו מהחוויות שהילדה עברה, ביגרו אותה לאדם בוגר, לאישה שמוכנה לחיים הלאה, כאילו זה איזשהו גלגול של פרפר כזה, את יודעת שקודם גולם, ואז זחל, ואז פרפר,
ובכלל, גם השינה הזאת, או התרדמת, כמו שאת קוראת לה, זה גם מוטיב שחוזר באגדות, נכון?
כן.
גם שלגיה,
כן.
גם היפיפייה הנרדמת.
כן, אני חושבת.
הם היו באיזה שינה, ואז הם התעוררו.
אני חושבת שנושא התרדמת באגדות, בכלל זה מוטיב חזק, בגלל שהוא מאוד מאוד מתכתב עם המציאות שלנו, כי עד שאת לא לומדת, למשל, ילדים למשל, יש להם איזושהי אכזריות טבעית. זה לא שהם אשמים, זה לא שהם אכזריים. הם פשוט לא יודעים. הם פשוט עוד לא חוו את מה שהאדם האחר חווה כדי ללמוד להיות בנעליו ולראות את העולם דרך עיניו. אין להם עדיין את הרגש האמפתי הזה שמצריך באמת לעבור דרך מסלול מסוים כדי שתוכל להבין אדם שעובר במסלול דומה. והתרדמת הזאת, אני חושבת שחלקה הגדול זה באמת החלקים הרדומים, הפוטנציאל שלך, של להכיר את העולם ואת הסובבים שלך ברמה העמוקה יותר, אז שאתה לא מכיר, אתה בסוג של תרדמת. אתה בסוג של, אתה פשוט לא מכיר. אתה ישן.
אז זה היה הסוף שאת רצית,
כן.
ואז...
זה הסוף המציאותי.
המציאותי. כמו שאת חשבת שנכון לסיים את הסיפור הזה, ואז ביקשו ממך לרקח
כן,
בשביל הילדים. ואת נכון. את חיה בשלום עם הסיום שנאלצת לכתוב?
את יודעת, לא נאלצתי. מצאתי לאנה מסלול אחר, שהוא גם כן מחזיר אותה באיזשהו מקום. את יודעת מה, אני לא שלמה, אני חושבת עד הסוף לגמרי, כי באיזשהו מקום הסיפור המקורי מבחינתי הוא תם ונשלם באותו רגע. הוא כבר היה שלם, הוא כבר היה גמור, הוא כבר הגיע לפתרון שלו, אפילו שהוא פתרון עצוב וטרגי, אבל הוא הפתרון אמיתי, כמו שאנחנו חיים, אין מה לעשות. אבל גם בסוף החדש הצלחתי בכל זאת לפתור את הדילמה הזאת, כי אנה חוזרת בעצם שונה, והיא בעצם חוזרת עם אקסטרה, כי אני, יש לה חוויות וסיפורים חדשים שהיא מספרת לחבריה, ויש לה יער חדש שהיא מצמיחה, ומדבר חדש שהיא יכולה להצליח, וכנפיים שהיא יכולה לעוף איתם. כאילו, היא כן מגיעה שונה. היא לא מגיעה מי שהייתה פעם.
שזו גם אפשרות.
כן, זו גם אפשרות. אני מקווה. אני מאוד מקווה.
כן.
כן, וגם יש איזה לקחים כאלה שהצלחתי ל... את יודעת, כל מי שלוקח ממנה משהו בכוח, נגיד החיית המלכת היער, המלכה הכבירה של יערות היד, כמי שהיא מקראת לעצמה, היא לקחה ממנה את הדמעות, אבל הדמעות הן לא שלה. הן לא טובות לה.
כן.
הן לא עושות לה טוב. והיא מתחננת בפני לנו שתיקח אותם בחזרה, כי כן. כאילו את... זה גם כן, כן. יש איזה איזושהי משמעות.
נכון.
אז אני לא עוד כדי כך... לא, שלמה עם הסוף הזה. פשוט אני יודעת שיש סוף אמיתי, ויש סוף פנטסטי.
אבל אולי הוא לא כל כך פנטסטי.
אולי לא.
וזה לוקח אותנו אולי גם לעוד ויתורים או ריכוחים שאני תוהה אם את נאלצת לעשות ביצירות שלך, שהן לא פעם נועזות מאוד, פרובוקטיביות מאוד, מעוררות רגשות, לופתות, ולעיתים אפילו מפחידות, כי אצלך יש נתיב ישיר, מן הנפש של היצירה. אז קורה שאת מצנזרת או גונזת או מציירת ולא מפרסמת?
תראי, זה שיח שלי. אחי, אני חושבת ותיק מאז שהתחילו לנתח את היצירות שלי, כל אחד והניתוחים האזויים שלו. זה שיח ביני לבין עצמי, מין תחרות וגם מקום שאני כל הזמן צריכה לבדוק האם אני באמת מצנזרת. או האם אני באמת מתריסה ומגזימה בכוונה כדי להטריס, כי לפעמים בא לי להטריס.
נכון.
אתם פוחדים ממני, אז גם, תעשו גם קאקי במכנסיים, אני רק אשמח מזה. כאילו,
נכון.
אתה פוחד ממני, אתה פוגע בי על ידי זה, ואז כאילו גם, אז תפחד עד הסוף, יאללה, תצא גם מהבית, מבחינתי, תסגור תעניש את עצמך, לא אותי. ולפעמים אני כל הזמן צריכה, אני כל הזמן מנסה לבדוק באמת, אם אני לא נותנת לה... זה שיח מאוד מאוד צפוף. כי מצד אחד אני כאילו לא רוצה לתת להם, לזהם את המקום היחיד באמת שהוא שלי, שאני יכולה להתבטא בו בחופשיות ולא לשים כאילו קצוץ על אף אחד, כמו שאומן צריך
נכון.
באמת. כי למה זה אומנות? אתה לא עושה את זה בשביל... זה לא שלט כרגע לסרט שאני צריכה לפרסם. אני מציירת את מה ש... אני יוצרת את מה שאני רוצה. מצד שני... אני אומרת לעצמי, כאילו, לא, הרי לא ייתכן שאני אשאר מנותקת מכל זה, הרי גם זה משפיע מאוד עליי, זה מאוד כן משנה אותי, זה מכריח אותי להתבגר, זה מכריח אותי לדעת להכיל כמויות מטורפות של אנשים ש- שלא מכירים אותי, והם, את יודעת, שהם מקאיבים לי באופן כמעט יומי, ואני צריכה לדעת להכיל את זה, כי אני לא יכולה להילחם נגד זה, אני לא יכולה לגמור את החיים שלי במלחמה, בכל אחד שזורק עליי חץ, להחזיר לו חץ, אני פשוט לא אחיה, כאילו, אני פשוט, לא היו לי חיים. ואני צריכה אז ללמוד לקבל את החצים ולהכיל את זה, וזה כן איזשהו, זה כן מכריח, זה כן משנה אותי. וזה כן בוודאי בהכרח משנה את האומנות שלי, וזה זה כאילו הפחד שלי, זה שזה ישנה אותי כל כך מבפנים, את, את המקום שהוא עולם הכוכבים שלי. אני לא רוצה שיגעו שם. מעולם לא רציתי שמישהו יסתכל לתוכי. זה יותר חשוף מערום.
נכון.
זה יותר חשוף נכון. ממפתחו לי את הרגליים ויציצו לבפנים, זה יותר פגיע וחשוף. והכאב שחשפו חלקים מסוימים, לא את כל העולם, חלקים מסוימים לרעבה, ממש כמו ש כמו שטקסים של אז, שהיו טקסי, שמישהי נישאה למלך, אז כולם היו בתוך החדר לראות שהוא מבקע אותה, ומציגים את הסדין עם הדם שלה, כאילו יש פה איזשהו חילול, שאני מאוד לא רוצה שהוא יזהם אותי, כאילו, את יודעת, גם יעשה לי מרורים, וזה באמת איזושהי והמרורים האלה, זה יכול להשפיע על העבודה, להשפיע, וזה תמיד איזשהו קשה לי מאוד, כי אני בין מקום כזה שאני, אני רוצה להיות נאמנה לעצמי, לי, נאמנה לעצמי, ולדעת לצייר גם את המקומות הרכים, כי יש בי, וגם את את הילדותיות, וגם את המקומות הקשים, ושזה לא יבוא מאיזשהו אינטרס זר, שזה לא יבוא מתחושת איום, שזה לא יבוא מתחושת פחד וצנזור.
אבל אני מבינה שבתקופת הלימודים שלך, כן. במכללת תל חי,
כן.
התבקשת לצנזר.
כן, היה
והייתה התנגשות בין היצירה לבין כן. המצב הריאלי סביבך.
כן, זה היה אני חושבת שזה היה קשה גם למורה שלי שביקשה ממני וגם לי, ואני
מה ביקשו שתצנזרי?
תראי, זה היה ממש אחרי שיצא הצל של אמת. הייתי תלמידה לא מספיק זה שכולם ממש פחדו לשבת איתי בכיתה פיזית, לא באו לכיתה, אבל אחרי שכבר התרגלו, נתנו לנו איזשהו תרגיל לצייר, וציירתי זאבה. זאבה גדולה. כאילו, נורא רציתי, כי כבר חשפו חלקים מהעולם וכולם פשוט פחדו ממני, רציתי סוג של באמת להראות אותה החוצה, כדי, סוג של להפגיש אותה עם המציאות, להראות, היא לא כל כך נוראית, כאילו, את יודעת, ניסיתי כאילו בכל זאת כן כן, זה איכשהו השפיע עליי, וניסיתי, אולי סוג אפילו של התרסה, אולי סוג של אפילו
דווקא.
כי כולם כל כך תקפו אותי על זה, אז אני כאילו דווקא רוצה, כאילו יש איזה, זה נורא קשה. אז עשיתי משהו כזה, והמורה שלי והתלמידים מסתבר נורא פחדו. אני לא יודעת מה אפשר לפחד מיצירת, כאילו זה לא שהציור הזה עכשיו הולך לתקוף, כאילו זה לא תדעת, זה כאילו זה
תראי איזה כוח יש לאומנות.
כן. זה כאילו, זה גם אם אני לא אצייר אותה, זה לא אומר שהיא לא הלכה, כאילו זה לא את יודעת, זה
כן.
פשוט התלמידים הסתבר, קיבלו את זה נורא קשה, הם התחילו לפחד, והמורה שלי היא ישבה מולי, והיא בכתה גם, כי אני אמרה, אולה, אני לא מאמינה שאני אומרת לך את זה.
וואו.
ואני נורא מצטערת, אבל את יודעת שהמצב עכשיו נורא עוד מאוד מורכב, ואני מבינה אותך שאת רוצה לבטא את כל הדברים הפנימיים שלך כאלה ואחרים, וזה בסדר. אבל כרגע התלמידים קשה להם להכיל גם ככה, והם מתקשים, אם את יכולה להסיר את זה. וסרתי, ואני נורא בכיתי. כי הרגשתי שתדעת שפעם ראשונה העולם הורס משהו ש
כן.
שהוא שלי לגמרי, שזכותי לגמרי לבטא את
נכון.
עצמי בו, באיזה אופן שאני רוצה, ופתאום לפתע זה לא. לך אסור. לאומנים אחרים מותר לצייר, ואני לא מציירת זוועות, כאילו, אני לא מציירת, יש אומנים שמציירים ממש, כאילו, דברים מאוד מפחידים, כאילו, מוצאים את את הגיהנומים והסיוטים הכי נוראים שלהם לבד, ואני לא עושה את זה. הציור שלי יחסית מאוד מאוד פושר, אבל גם לי אסור, לכולם מותר
כן.
ולי אסור, וזה נורא מעליב, אבל אני עכשיו אני מאוד מבינה, כי אין מה לעשות, בכל זאת אני חיה בעולם הזה, ובאותו זמן העולם היה מטורף הרבה יותר ממני. והייתי צריכה פשוט שלא יפגעו בי. ו... כן. וגם, תדעת, גם תלמידים היוצרים, הם גם עברו תקופה לא קלה. כאילו, אני... עזבי את הכעס הזה שזה פשוט אלבון נוראי שאף אחד לא רוצה לשבת איתך בכיתה, כאילו פשוט אנשים לא באים לכיתה, ומצד שני זה כאילו, את יודעת, החצל של אמת, נכנסתי לתקופה עם כאילו מצב פסיכוטי, אני מתמודדת נפש עם מחלת הסכיזופרניה, ואני לא אכביעה את זה, אין בזה שום דבר להכביעה, אני דווקא בעד לפתוח ולדבר על זה, ובאמת נכנסתי לתקופה שהיא כאילו פסיכוטית. שהתלמידים בכיתה היו צריכים להתחיל להתרגל למציאות שיש להם תלמידה אחרת בכיתה. ולאט לאט הם למדו. לאט לאט הם למדו שזה לא מפחיד, שזה מוזר, שאני יכולה לעשות תנועות מוזרות, שאני שומעת דברים שהם לא קיימים, שאני שונה, שאני מילה חרדות, שאני מוזרה. אבל הם למדו להכיל את זה. והם למדו אחר כך לצחוק איתי על זה. והם למדו... אני חושבת שגם להם הייתה איזושהי הזדמנות לקבל נכון. את השונה, וגם לי הייתה איזושהי הזדמנות תיקון, שאני רואה שבכל זאת מקבלים אותי.
את הלימודים את התחלת בעצם אחרי תקופת אשפוז של 3 שנים.
כן.
באיזשהו מקום המחלה אולי אפשרה לך להתמודד עם הסערה הנוראה בחוץ. כלומר, יכול מאוד להיות שאדם... שלכאורה הוא נורמלי, כי מי באמת נורמלי?
כן.
אבל הוא לא מתמודד נפש, לא היה מסוגל לעמוד במתקפה כזאת, ברדיפה כזאת, בצד המחשפות הזה, אני... ודווקא את יכולת לברוח אל מחוזות הדמיון.
כן. תראי, זה ידוע שהמצב הפסיכוטי זה מצב מגננה של נפש חשופה. אני בן אדם חשוף. באמת, אני בן אדם חשוף. אני מרגישה... מאוד מאוד רגישה לסביבה שלי. והמצב הפסיכוטי הוא כמו סמיכה שעוטפת אותך. זה כמו סמיכה נגד מכות. עכשיו, את פחות נמצאת במציאות הזאת, את פחות מודעת, וזה מה שהציל אותי. באמת, צללתי לאיזשהו מקום פנימי.
כן.
צללתי לאיזשהו עולם פנימי כזה שהתערבב לי מהעולם החיצוני, אבל אני התעסקתי בעולם הפנימי שלי, ולא התעסקתי כל כך באופן מוחלט, עם המציאות החיצונית שהייתה, א', יותר קשה ממה שאפשר לסבול.
מהסיוטים הכי גדולים שרק יכולים להיות באגדות.
כן, ואני עוד סכיזופרניה פרנואידית, כאילו זה כאילו הפרנואיד שלי, רקמו אור וגידים לכל העולם סביבי, וזה היה פשוט... זה,
פתאום הפחדים הפכו לממש.
כן, הפחדים, הסיוטים הכי גדולים שלך ממש קמים לתחייה. ואני לא הייתי יכולה להתמודד עם זה, אם לא היה לי את האפשרות לברוח ולהתכנס בתוך עצמי ולהתעסק בעצמי, וכאילו, את יודעת, לטשטש את המציאות הזאת. כן, כן, הפסיכוזה ממש הצילה אותי בקטע הזה, כן.
ואז בבית את מתחילה את כתיבת ואיור הספר, שאפשר לומר שיש מוטיבים ששזורים בשלושת הסיפורים. יש סכנה, יש איום, יש גיבורה שבידיה הכוחות להציל, והאויבים, כמו הנחש, או העכביש, או הצבי והלטאה, הופכים אחר כך לחברים.
כי הם לא...
ומתביישים אפילו בהתנהגותם. אז ככה היית רוצה שיראה העולם סביבך?
כי זה בדיוק הנקודה של ה... את טועה שאת אומרת שהם אויבים.
כי בהתחלה?
לא, הם לא אוהבים. זה הקטע. העולם הוא לא שחור ולבן. אין טוב ורע. יש אפור. הם דמויות, הם לא מודעות שיש ילדה. הנחש לא יודע שהיא ילדה. הוא חושב שהיא לטעה. הוא לא מכיר את הילדה. הוא חושב שהיא ייצור. ולכן הוא לוקח ממנו כי הוא ייצור. אם הוא היה יודע שהוא ילדה, אז היה מכיר. איך נגיד הנחש מזהה אותה כילדה?
נחש הזכוכית.
נחש הזכוכית, מלך המדבר, הזקן שהוא עשוי מזכוכית והלב שלו לא פועם. איך הוא מגלה שהיא ילדה אחרי שהוא לוקח ממנה את השיר? והוא חוזר לרקות שלו, השיר עוזר לרקח אותו, לזכר באנושיות שבו, ורק אז הוא רואה את אנה כילדה, והוא מבקש ממנה שתיקח, והוא נותן לה מתנה. הוא לא אויב, הוא פשוט לא מודע, הוא רדום. כמו שאנשים שפוגעים בי, הם לא מכירים אותי, הם רדומים. הם לא מכירים אותי כי אנה, הם חושבים שאני לטעה. ואז הם פוגעים בי כי הם פשוט לא יודעים.
זה לא נאיביות, אולה?
מה?
לחשוב ככה?
אבל את חושבת שהייתי יכולה לשרוד בעולם הזה אם הייתי רואה אותו כטוב ורע בלבד, ולא הייתי יכולה להכיל ולהבין למה פוגעים בי? הרי, תשמעי, אני גרתי הרבה שנים עם בן אדם שפגע בי, וחלק חלק מהיכולת הישרדות, חלק מטכניקת ההישרדות, זה להבין אותו. זה למצוא נקודות אמפתיה, להתאפס בדברים הטובים, לא לראות רק את הדברים הטרעים. גם במערכת יחסים כזאת, זה ידוע שזה, מערכת יחסים מתעללת, זה תמיד צעד אחד קדימה, שיש משהו טוב, ושני צעדים אחורה, ולאט לאט את הולכת אחורה ואחורה ואחורה, את מאבדת חלקים מעצמך, אבל תמיד יש את הצעד אחד קדימה, שאת אומר לך, הנה משהו טוב, אז אולי אני טועה, אולי אני מגזימה, כי הנה הוא טוב, כי הנה יש משהו טוב, את מבינה, זה תמיד משאיר אותך. אבל את הצדדים הרעים, את הצעדים אחורה, את צריכה בעצם, זה נורא מבלבל, אבל אני צריכה כאילו לאבד קצת מעצמי ולהתחיל להבין למה. ונגיד, הייתי צריכה להתחיל להכיל ולהבין אוכלוסייה שלמה שנדתה אותי, שכיללה אותי, שהייתה, התאכזרה עליי, ואני צריכה להבין בעצם, אני צריכה להכיל אותם ולהבין, הם פוחדים, הם לא מכירים אותי. הם פוחדים בשבילהם, אני איזושהי דמות מפלצתית. אני מפחידה אותם, הם מפחידים אותי, כן? אבל בראש שלהם זאת אני המפלצת. כן. ואם הם היו, היה להם את העומק להיכנס לתוך נעליים כל כך גדולות כמו שלי, עם חוויות כל כך קשות כמו שלי, ולהבין אותי, הם היו מצליחים להכיל אותי. אני... יש אנשים שמצליחים, אבל זו דרישה מאוד קשה. ואז אני צריכה להבין אותם כדי לשרוד, כדי כן. לדעת שאני לא מוקפת באויבים אכזריים בצמאי דם, אלא שיש פשוט אנשים בורים שהם לא מבינים, וזה העולם האפור, אלה הצבעים האפורים, זאת טוב, העמקה.
זו היכולת שלך באמת אולי להבחין בגוונים, בגווני גוונים,
בגוונים
של הלבן
האפורים.
והשחור.
כן.
אבל הדמויות והתפורה בסיפורים שלך נטועים בעולם של טבע. Mm-hmm. זה בעלי חיים, זה צמחים, זה כוחות טבע כמו רוח ושמש ולילה וכוכבים. בעצם שום הוויה של ציוויליזציה אנושית.
כן. אני ילדת טבע. אני כן. מסכימה איתך, אני ילדת טבע. גדלתי בטבע. מה זה גדלתי בטבע? אני ילדת אודסה, כן? נולדתי בעיר. אבל סבתא שלי מצד אבא היה בית בכפר. נוסעים לשם, שהוא בין שדות ויערות ובערות, וכפר ממש עתיק כזה של רועה שלוקח את הפרות למראה, ואחר כך שעברנו לגור בגולן, בקצרין, כאילו יש טבע מטורף מאוד יפה, אז בעצם כאילו גדלתי שם.
אבל זה לא רק זה, זו בחירה שלך לספר את הסיפור בלי להכניס לשם בני אדם.
יכול להיות, כי אני אוהבת יותר בעלי חיים. אני כאילו, יותר קל לתקשר איתם.
כי אפשר להגיד על נחש שהוא חושב שאת לטעה. אני לא בטוחה שאפשר להגיד את זה על בן אדם, נכון?
נכון.
עוד משהו שחוזר בשלושת הסיפורים, זה הנאיביות והתום של הגיבורה, שהולכת שבי אחרי מילים, ואחרי מראה עיניים, כן. ומאמינה, כמוך.
כן, כן. אז מדברת על הסיפור של שתי אחיות, למשל, שמלך השדים מפיל עליה מלא שקרים, אז השם סיפורים, והוא פשוט שובע אותה בשקרים שלו.
והיא נופלת הישר אל תוך הסכנה, אבל בשלושת הסיפורים ישנה גם הצלה, יש גאולה, שנדמה לי שאולי גם הצילו אותך, או לה, את עצמך, בכתיבה, בציור, הצלת את עצמך.
דבר ראשון, הרבה אנשים באמת שמו יד ועזרו לי ומצילים אותי גם היום. אבל באמת ההתאפסות הזאת בחלקים הטובים של החיים, של המציאות, זה מה שמחזיק אותי.
אבל כן. זה גם מה ש... את יודעת, זה גם הנאיביות והתום שגורמות לשמשית או לך כן. להיכנס
כן,
למקומות
עדיין...
המסוכנים.
ואני עדיין כזאת. אני כבר פחות כזאת, אבל אני מאוד... אני לא יודע, הייתי אומרת שקל לעבוד עליה, ואני ממהרת לפתוח באנשים. אני רגישה לאנשים. נגיד, אם אני מעליבה מישהו, אני ישר מרגישה שאני מעליבה את עצמי. אני ממהרת להיפתח, זה נכון, אני ממהרת לתת אמון, זה כאילו, את יודעת מה, היום אני מרגישה פחות, באמת היה לי בתקופה האחרונה איזה מישהו שבגד באמון שלי בצורה מאוד קשה, ידיד טוב, האחרון, ואני מקווה שזה יהיה האחרון. שזה באמת היה לי מאוד קשה, ללמוד את המציאות מחדש, ועוד פעם ועוד פעם, כי זה יכול לקרות לך פעם, פעמיים, ואני כנראה קשה לי לוותר על האמון, על המחשבה שאני...
אבל את כתבת את הסיפור, אז יש משהו שאולי הסיפור מלמד אותך?
שאני מנסה ללמד את עצמי את הלקחים שלי קשה לקלוט.
כן,
כן.
כן, כן. בשביל זה את כותבת אותם.
כן, זה גם דרכים שאני... נכון, אני משקפת את המציאות לתוך סיפור פשוט יותר. וככה יותר קל לי להתבונן ולהבין אותו.
להתבונן, בדיוק.
ולהבין, או לתרגם.
נכון.
כי זה באמת נורא מורכב.
ישנם גם דימויים שמאפיינים אותך, שעוברים כחוט השני ביצירותייך. זה במודע, או שפתאום את מגלה שהם שם?
זה חצי במודע. זה חצי במודע, רק חצי.
מה למשל?
למשל, ציור הביצה, או סרט הסטן, שחוזר אצלי הרבה.
גם סרט אדום.
סרט אדום או לבן, יש לו כאילו היסטוריה פנימית. הוא גם הופיע בתערוכת הגמר שלי, כשלקחתי עצים, גדעי עצים ישראלים, ועטפתי אותם בסרט סטן לבן, כדי שידמו לעצי הלבנה של אוקראינה. ממש אנסתי אותם להיות משהו שהם לא, כמו שאני נאנסתי להיות ישראלית ולעזוב את התרבות האוקראינית שבמנה באתי. מה לעשות? כן, הגירה, נכון. הגירה היא קשה.
והנה, את כותבת בעברית.
והשפת, זה השפה הכי, הכי, כאילו, שפת, שהכי קרובה לשפת האם שלי. כן, כן. זאת עברית, אני מבטאת הכי טוב.
יש לך חברים דמיוניים שחיים בתוכך ונותנים לך כוחות.
נכון.
וישנה גם זאבה.
נכון.
שמופיעה הרבה מאוד בציורים ובאגדות, איכשהו, הזאב נתפס כשוחרה. ככה... נהוג בדרך כלל לתפוס את הזאב, נכון? יש לנו את סיפור כיפה אדומה, ויש לנו את פטר והזאב, אבל את יודעת, בשבילך הזאבה היא דווקא ביטחון.
כן.
ואולי זה אנחנו שלא רואים את יופיו של הזאב, שבכיפה אדומה, למשל, הוא מפנה תשומת ליבה של כיפה אדומה, לפרחים. הוא אומר לה, תסתכלי, איזה פרחים יפים יש מסביב. היא לא רואה, היא ממהרת לסבתא, וזה הזאב שאומר לה, תסתכלי על הפרחים. מתי הגיעה הזאבה? למה הגיעה הזאבה?
בעולם הפנימי שלי? היא חברה שעוזרת לי. כאילו איתה אני מרגיש שפחות חלשה.
למה דווקא זאבה?
פחות חסרת אונים. אני לא יודעת.
היא פשוט ראית אותה פתאום?
אני לא יודעת, אולי היא מגיעה מהאגדות שאימא הייתה מקריאה לי אז. אולי מגיעה מאיזשהו מקום
של... ובאגדות זה לא יפחיד אותך?
העולם הפנימי. אני לא יודעת, כאילו, יכול להיות שכן, אבל באיזשהו מקום, אולי אני הייתי צריכה חברה שהיא קצת מפחידה, ויותר חזקה. כדי שאני ארגיש פחות חסרת אונים, כדי שאני ארגיש איזשהו שיש לי חברה באמת שיכולה לעזור לי, להתגונן מפני איומים שהיו לי אז.
מה יש בזאבה?
דבר ראשון, זאבים הם חיה, בעל חיים מאוד מאוד חכם. מה יש בזאבה? אנחנו חיות, אני רואה את זה ככה. אני רואה שאנחנו חיות. היא הצד הפראי. האדם הוא מאוד, אנחנו מלפים את עצמנו כל הזמן. אנחנו, יש את החינוך ויש את דרכי האדם, ונקרא ככה, חוקים שאנחנו מכילים על עצמנו. וגם לזאבים יש חוקים, כמובן, יש מוסר פנימי. יש את כל הדברים האלה, אבל...
חיים בלהקות.
כן, אבל אני ילדת טבע. נגיד, קשה לי להיות בעיר יותר מדי זמן. אני מתחילה להרגיש כמו בתוך כלוב, ואני תמיד רוצה לחזור למקום הפראי יותר, למקום הטבעי יותר, והזאבה היא פראית, היא החלק הפראי שבי, היא החלק הנקי שבי, שנגיד האנושי עוד לא הצליח לאלף, זה לא כלב, זה לא הצליח לאלף, יש... כבוד הדדי, כלב הוא יותר לעקב, גם זאב לעקב, אבל במקרה שלי, הזאבה שלי היא חברה, אנחנו שוות. וזה שיח מכבד, כאילו, בוא נגיד ככה, אני מדברת, ואני מכירו לזה עם השדים הפנימיים שלי, אבל אם אתה רק מדבר איתם, ונותן להם את האוויר באמת גם כן לדבר, פתאום קולטים שזה לא שד רע כל כך, לא שחור לבן, אלא שיש לו גם עומק, ויש לו סיבה שהוא קיים, ויש לו זכות גם לדבר. ואם מדברים, זה מעשיר את היכולות, זה מעשיר את היכולת התמודדות, את הלמידה.
ובאיזה אופן היא הגנה עלייך?
רק, בעיקר עצם העובדה שלא הרגשתי כל כך חלשה וחסרת אונים, שהייתה לי, שידעתי שיש לי חברה חזקה, שהיא יכולה לשמור עליהם, פוגעים בי. והיא הייתה שם כשהיה לי בודד, כשהייתי נורא בודדה, היא הרחה לי חברה, והיא עודדה אותי, והיא כעסה איתי, והרגשתי יחד איתה דברים.
אז את מציירת אותה הרבה.
אני התחלתי לצייר אותה, פעם לא ציירתי אותה. במיוחד אחרי צייל של אמת, אחרי הצנזור, גם פחדתי נורא לצייר אותה, כי אין מה לעשות, צנזרתי את עצמי, אבל לאחרונה אני כן מוציאה אותה החוצה, לאחרונה אני כן מרשה לה לצאת לעולם, ולתת לעולם להכיר אותה קצת יותר.
אנחנו פוסעים איתך בזהירות ובעדינות אל תוך מאחורי הקלעים של הנפש שלך, שנפרצה, שעברה ועוברת פגיעה ללא הפסק, ואחד הדברים המפתיעים אולי, הנפלאים מאוד, שבתוך העולם הזה שחלקו מסויט וחלקו חלום, שיש בו חושך גדול, אבל הרבה אור ורוע וטוב לב נדיר ועצב, אבל גם המון המון הומור. כמו למשל, אני אקרא פה איזה כמה קטעים, יש המון 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 משפטים שהצחיקו אותי נורא.
אוקיי.
למשל, רשימת המאכלים של האורחים הכבודים בנשף, שאגב, הנשף...
נשף שדים.
נשף של... את יודעת מה הוא הזכיר לי? הוא הזכיר לי את הנשף באומן ומרגריטה.
נכון. נכון? יש שם איזה משהו מאוד מחושף עם מוזיקה.
יש שם נפש כזה מטורלל לגמרי, וזה ממש כזה...
כן, נשף פיות כזה. כן,
אז... רשימת המאכלים של האורחים הכבודים. נסיכות הסוכר מגבעות ארוך... הביאו פירות מתוקים מדבש, אבל אם תאכלו יותר מאחד, תדבקו לרצפה, לקירות, או לכל דבר אחר בסביבה למשך ימים ארוכים. אורגות המחשבות הביאו צוף, אבל אם תשתו ממנו, תזכרו בדברים הטובים ביותר שקרו לכם. אך מי שמגזים בשתייה, עלול להיתקע בזיכרונותיו ולעולם לא לחזור אל המציאות. ינשופי הצער הביאו בלוטים מיער היגון. פרי הבלוט הוא כוח חמות שאם תתאמו ממנו, הזהירו ינשופי הצער, תתכווצו למשך שעה אחת לגודלו מעורר החמלה של הפון. לכן רק האמיצים שבאמיצים העזו לטעום בלוטים. וזה מן הסתם הוביל לתחרות אומץ בין האורחים. נחשי הבארות תרמו דגיגים כסופים דקיקים, טעמם עוטף את הלשון בעצבות, וזאת צובעת את עולמם בתוגה כחולה. ועוד אחד, הידד אמרתי, ועכשיו כשנסיכת הפרפרים אצל טרנטולה, הם התחתנו והכל הסתדר. אבל שרוך רך, נענע בראשו בעצב ואמר, קראת יותר מדי אגדות. ברשותך, אמשיך לספר והכל יתבהר. אולה, את אישה נורא מצחיקה.
יש לי קטעים, כן. יש לי קטעים, יש לי קטעים שאני מצחיקה. אני מקווה לפחות, לא פעם. את יודעת, לומדים לצחוק על הדברים.
זה מצחיק גם אותך כשאת כותבת?
כן, בטח. בוודאי. את יודעת, חלק מההומור זה פשוט הכיף שלו. זה הכיף קצת להתחצף, זה הכיף קצת לכתוב דברים שכאילו, את יודעת, הכביש מתחצף, ואז זה ככה, ו... כן, אני גם...
את משתעשעת, את גם משתעשעת.
כן, נגיד הסיפור של הכביש זה לגמרי השעשוע, התחיל כשעשוע ואיכשהו הפך באמת לסיפור אמיתי, שדווקא אני אוהבת אותו ככה, הוא מצחיק כזה, עם הקשקשת תלתה הזאת. כן, שהיא כאילו באמת הקשקשת וגם קשקשת, כאילו מקשקשת, כי היא אומרת שטויות והיא נוחלת כזאת.
אז את גם משתעשעת עם העברית, קשקשת וקשקשת.
כן, כן, יש שם איזה קטע שאני נורא גאה בו, שאנה הולכת עם המלך בשדה, שלחה הרוח לתאה קטנה וירוקה להדריך את השניים, את המלך והילדה אל עברו השני של השדה. ושוב מצאו עצמם הולכים והולכים בשדה הקוצים. עד מתי אתם שואלים? עד שקלו כל הקוצים.
נהדר. כן. נהדר. כן. תגידי, מאין מתחילה היצירה אצלך ציור, סיפור מבפנים או מבחוץ? מתבוננות פנימה או התבוננות החוצה?
את יודעת מה? זה שאלה שאני לא יכולה ממש לענות עליה. כי הפנים והחוץ תמיד מתערבבים. כאילו, העולם החיצוני משפיע, העולם הפנימי שלך, והעולם הפנימי גורם לך לראות את העולם החיצוני, זה תמיד איזשהו ערבוב. זה תמיד, אין ממש גבול שעובר. ואני רואה את האדם בכלל כעולם הפנימי שלו הוא חצי מעולמו, כמו שהעולם החיצוני הוא חצי מעולמו. זה כאילו שני עולמות שהם עובדים בפני עצמם, והם תמיד באיזושהי אינטגרציה, הם תמיד עובדים ביחד. ומאיפה יצירה מתחילה? קשה לומר. קשה לומר. כי אני לא יכולה להגיד לך שזה רק מעולם פנימי, כי גם העולם החיצוני נמצא בתוך העולם פנימי, וההפך.
והבנתי שאת רואה את היצירות בדמיונך הרבה פעמים,
כן.
נכון?
כן.
וחלק מהן לא מגיעות אל הנייר, לא מגיעות לביצוע, mm-hmm. ונשארות בראש.
שם.
ולא עוזבות אותך.
כן.
למה?
כמו יתומים שנמשרים בצד הדרך. תשמי, יש לי הרבה דמיון. כשאני הולכת סתם או עומדת בתור לסופר, תמיד אני חושבת, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אני חושבת על איזשהו ציור, או עולה לי באיזשהו חיזיון, כי המוח שלי עסוק בזה. ואז באמת יש חיזיונות ויש תמונות שאני משקיעה בהן יותר תשומת לב, ומעניינים אותי, אני מפתחת אותן בתוך המוח, ואני אומרת, את זה אני רוצה לצייר. אבל כשאני מגיעה הביתה, משהו אחר מעניין אותי. ואני זונחת את החיזיון הזה בצד. אבל לצערי הרב הוא נשאר בצד, הוא נשאר שם.
בראש.
מחכה, ואני יודעת שהוא שם. יש לי כבר כאלה של שנים ארוכות, הם יושבים ומחכים שם.
אז אולי יש סיבה אחרת שאת לא מציירת אותם.
כי הם, לא יודעת, אולי פשוט הם לא, באותו רגע הם עניינו אותי, ואני קצת אנוכית כזאת, אני לא, כן, אני כאילו פתאום אתה לא כל כך מעניין אותי, אז תשאר בצד, בסדר, אני...
חכה לתורך.
חכה לתור שלך, כן, בדיוק.
את רואה את הציור כולו בדמיון? כלומר, רק צריך להעביר את זה לנייר?
תלוי, תשמי, זה גם כן עובד כמו חרב פיות, לא, אולי לא. גם עובד לשני הצדדים, כי כאילו ציורים שנמצאים אצלי בדמיון, אני רואה הרבה יותר ממה שאני מעבירה לנייר. על הנייר עובר רק ממש חלק, אם יש לי מזל, אם בכלל. אם אני מצליחה טכניקה להשיג את כל מה שיש לי שם בתוך הראש. מצד שני, גם כשאני מציירת, נגיד, טבע דומם, יש לו משמעות רגשית, ובעולם הפנימי שלי זה לא טבע דומם סתם. כאילו נגיד הטבע דומם שבלבן, בצדרה לבנה, יש לו משמעות. יש לה ביצה משמעות, ויש לה קופסה סגורה משמעות, ויש לה לציור, לרישום שאני תולה משמעות, ולמראה יש משמעות. אלה דימויים שמתוך העולם הפנימי שלי, כאילו באיזשהו מצב, אני מציירת את העולם הפנימי שלי.
אבל אם את אומרת שרק חלק ממה שאת מדמיינת, מגיע בסופו של דבר לציור עצמו.
כן.
יש בזה משהו נורא מתסכל, לא?
כן. יש בזה הרבה מאוד תסכול. אומנות היא כולה תסכול. את יודעת כמה רגעים של סיפוק קטנים יש בכל החיים האלה של היצירה? זה נורא נדיר למצוא סיפוק מיצירה. זה רוב הזמן כאילו זה, את יודעת, וגם את מגיעה לסיפוק, טוב, היה, אני צריך להמשיך הלאה, את לא יכולה לשכב על זרים. ואז את ממשיכה להתאכזב, כאילו כמות העבודות שאני התאכזבתי מהן הרבה יותר גדולה מכמות העבודות שאני אוהבת.
יש ציור שאת קשורה אליו במיוחד, דמות או מדיום שאת מרגישה שמבטא אותך באופן הכי קרוב?
כעיקרון צבע שמן זה הצבע שאני הכי מכירה והכי נוח לי לעבוד איתו מבחינה היכולות הטכניות ורישום. שני עולמות שונים, הקטם והקו. אני מאוד אוהבת לרשום. לפעמים נראה לי שליד שלי יש חיים משלה. בצבע שמן אני עובדת הרבה עם העיניים, ואני עובדת הרבה על התבוננות, אז הרישום דווקא נותן לי את השחרור הפנימי של הרגש, משהו שהוא עוזר לי לבטא יותר רגשי, יותר אקספרסיבי. אני אוהבת את הציור באותו רגע שאני עושה אותו, ואם הוא טוב, אני אוהבת אותו עוד יותר, אבל תמיד אני עושה ציור אחר, ואני מתקדמת הלאה. ולכן גם אין לי בעיה, את יודעת, יש אמנים שמתקשים למכור עבודות, והם כאילו מרגישים שזה חלק מהם, ואני יודעת שזה חלקים ממני, אבל אני כבר יש כל כך הרבה מבפנים שממשיך לבעבע ולצאת, שאין לי פשוט מקום, אז אני משחררת אותם.
ואין אף אחד שבכל זאת ככה...
חביב עליי? את יודעת מה? בבית שלי תליתי ציור אחד בלבד. כן. יש ציור אחד, יש לי בית קטן, דירה קטנה, ואני תליתי בו רק רישום אחד. זה רישום של אנה בספינה. הוא, אגב, לא נכנס, הציור של הספינות, יש לי כמה ממנו, לא נכנס, אבל יש את אחד הרישומים הראשונים שעשיתי, לפני שהטכניקה שלי הייתה מפותחת. ואני כל כך אוהבת אותו. זה אנה בספינה, זה ספינת דרקון כזאת ירוקה, והשמיים, זה נורא נורא מזכיר לי ציורי האגדות של פעם. והוא לא מושלם, הוא עקום, הוא קצת מלוכלך, הכוכבים שלו מעוקמים לגמרי, אבל אני כל כך אוהבת אותו. וזה אולי התום הזה, המשהו תמים, לפני שהטכניקה אפילו נכנסה והשתלטה על הרעיון.
יש משהו שנמצא בדמיונך, ואולי את חוששת לצייר, אבל הוא שם, ואולי כדאי להעז ולתת לו ביטוי קונקרטי?
יש. אני חושבת שיש. יש לי... שוב, אני תמיד חושבת בהווה, כי מה שהיה, אתה יודע, ציורים שכבר ציירתי, סדרות שכבר עשיתי, אני לא אחזור עליהם. זה כמו גם ציור, לצייר ציור במשך כמה ימים, זה קצת כמו לחזור לשאריות של אוכל של אתמול. זה קשה לי, זה באמת קשה לי. אז אני תמיד בהווה, ועכשיו אני עובדת על איזה סדרה, אני עובדת על כמה סדרות, 3 סדרות למעשה. עכשיו אני מנסה לפתח איזושהי סדרת איורית יותר, רשומית עם צבע, לא רק רשום, אלא גם להכניס כתמים של צבע, וזה עולם שאני מנסה למצוא עולם פראי דווקא של ילדים, זה נורא ממשיך את איורי הספר, זה נמשך מאיורי הספר פשוט למקום יותר של מבוגרים, והילדים שם הם כאילו הם פראיים.
ואת חוששת מזה?
אני חוששת מביקורת חיצונית, כי תמיד
אז את מציירת או לא מציירת?
אני מנסה לצייר. אני מנסה, אבל בראש שלי הם גם יצורים היברידיים.
כן.
והם לא תמיד שמחים, שהם נופלים לתוך חלום, ואת יודעת, אני חוששת, אבל אני מנסה.
אגב, אמרת שיש בך כוחות קסם, שאת בעצם קוסמת, כמו סבתך. אני חייבת להסכים שאת קוסמת בצבעים ובמחולים ויוצרת פלאים של ממש, אף על פי שרבים עדיין תופסים אותך כמכשפה, ותהיתי איך זה שאין ציורים של מכשפות.
יש, אני כל הזמן מציירת פורטרטים עצמאיים. זה נכון.
אולה טימר קרבצ'נקו, תודה רבה לך.
תודה רבה, היה תענוג.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום עם האומנית הישראלית ומתמודדת נפש אולה טימר קרבצ'נקו על יצירתה, ציוריה, איוריה וגם על ספר האגדות, אגדות מארץ עוד יותר רחוקה שיראה אור בקרוב. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב6, אני רותי קרן מגישה ועורכת. לתוכנית הזאת תוכלו להאזין שוב גם בשבת ב14:00, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות, באתר כאן ובספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את התוכנית. להתראות.
במשך כל הקיץ התגורר הכביש הקטן צרוך רך בפינת החדר והשמין מזבובים. כעבור זמן מה, התחלתי לפקפק שמה דיברנו אי פעם. נהנתי את רשתות שכמעט הוא פרח ממנה. תפסיק עם זה פרחחית, את מבריחה לי את כל הזבובים. צרוך רך, אמרתי. יש לך עוד סיפורים? יש, אמר. לא חסרים. על דמעות של ים, על סוס שאיבד את הרעמה שלו, על הנעל ששכח את עצמו. מה תרצי לשמוע? אין לך סיפור אהבה? אהבה, את אומרת? תני לי לחשוב. כן, יש. יש ויש בהחלט סיפור אהבה. קדימה, מסגיל עם מעט חלב וכפית של דבש. סיפורי אהבה יש להמתיק מראש. אמר, והחל מספר.